פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים, עמרן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. והפעם, ההייטק שלפני עידן ההייטק. יובל רחבי, ממייסדי חברת BRM.
ואז הוא מריץ קובץ אחר, ואנחנו רואים שהתופעה מתחילה עוד פעם לגדול, ישר נכנסנו להתחיל לעשות דיס-אסמבלי לעסק הזה, וזה היה מאוד מעניין. שבוע, שבועיים קודם קיבלנו תרגיל במערכות הפעלה, שעובר על מערכת הקבצים ומדפיס את שמות הקובץ. אז זה לא השינוי גדול, לקחת התרגיל הזה ולשנות, במקום להדפיס את שם הקובץ, לבדוק אם הקובץ יש עליו את החתימה של הווירוס הזה, ואם כן, אז להוריד אותו. אחד הבעיות זה שיש היום, ההתמקצעות נעשית על חשבון האינטרדיסציפלינריות. כל הנושא של חינוך טכנולוגי בארץ מוזנח. החינוך המקצועי תיכוני הוא חיוני. אם לא הייתה תעלייה מרוסיה, התעשייה בארץ לא הייתה היום. צ'קפוינט זה אחד המקרים הבודדים שהטיימינג היה מושלם. מצד אחד הגיע צונאמי גדול, איכשהו כולם עמדו עם הגב אל הצונאמי ולא ראו אותו. רוב המהפכות הטכנולוגיות שקורות היום, החברות הגדולות, הן רואות אותו ומוכנות. קונים טכנולוגיה, לא קונים חברה גדולה. המון חברות לא ראו את זה.
ברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל. לפני כמה שנים כתבתי את הספר השלישי שלי, קרב מוחות, שעסק בהיסטוריה של וירוסי המחשב. אחד הדברים המשמחים שגיליתי במהלך העבודה על הספר, היא שחלק לא מבוטל מהאנשים שהיו חלק מההיסטוריה הזו, הם ישראלים ונמצאים כאן, בינינו. כך גם הכרתי את יובל רחבי, שיחד עם עומרי מן, שותפו ללימודים באוניברסיטה העברית, כתבו את אחד מהאנטיווירוסים הראשונים בהיסטוריה בסוף שנות ה-80. התגלית המפתיעה של קפצי מחשב שמתנהגים באופן קצת מוזר, הובילה את יובל, עומרי ושני חבריהם, אלי וניר ברקת, להקים את אחת מחברות ההייטק המצליחות ביותר בהיסטוריה של ישראל, BRM, שהחלה כחברה שמפתחת מוצרים וסיימה כחברה שמפתחת חברות. ברעיון עם יובל תוכלו לשמוע על שורשי ההייטק הישראלי באקדמיה ואיזו השפעה יש לחינוך אינטרדיסציפלינרי על ילדים. תשמעו על ההחלטה להשקיע בחברה קטנה ולא מוכרת בשם צ'קפוינט, החלטה שאיך נאמר זאת בעדינות השתלמה במידה מסוימת. נשמע על חשיבותם של יועצים טובים וגם על מודלים של רכבות. טונות של מודלים של רכבות. לצידי ברעיון ישב דני תימור, מנכ״ל פודקאסט ישראל. האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. איתי נמצא כאן מולי יובל רחבי. שלום יובל.
שלום.
מיד נציג אותך למאזינים. ולצידי מראיין דני תימור, מנכ״ל פודקאסט ישראל.
אהלן אהלן.
אז בואו נכיר קצת את יובל רחבי. יובל נשוי, בן 53. כמה ילדים?
שתיים שלי ועוד שניים של אשתי הנוכחית.
אז כמה זה יוצא בדרך
כלל? בממוצע אני אומר שזה 3, אבל...
מצוין. למד מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1988 ייסד את חברת האנטיווירוס BRM, יחד עם עומרי מן ואחים ניר ואלי ברקת, שלאחר מכן הפכה לקרן הון סיכון. כיום משמש כיועץ הטכנולוגי של BRM, והוא אחד המשקיעים הראשונים וגם חבר הדירקטוריון ב-MyHeritage. אהלן יובל.
היי.
אוקיי, אז אתה פה בעצם, אני חושב, על תקן של אולי אחד מזקני השבט של עולם ההייטק הישראלי. הניסיון שלך בעצם ב-BRM, הוא, אני חושב, מקדים את הפריחה של מה שאנחנו מכירים מסביבנו כהייטק הישראלי, לפחות ב-15 או עשור, 15 שנה או עשור פחות או יותר. אז אני מקווה שהפרספקטיבה שלך על איך דברים צמחו, וכמובן גם הניסיון שלך על איך בכלל נושא שאיך מקימים חברה ואיך מצליחים איתה, ככה תוכל לעזור למאזינים שלנו ותיתן להם את הפרספקטיבה. אז בוא נתחיל בעצם עם הדמויות שישחקו תפקיד בסיפור שלנו. ספר לי על אלי ברקת, איך הכרת אותו?
טוב, אז האמת היא שהסיפור שלי מתחיל עוד קודם, אבא שלי הוא פרופסור לפיזיקה, והוא עובד, מתעלל במחשבים מאז שאני זוכר את עצמי. עכשיו, מתעלל זה אומר שהג'ובים שהוא הריץ, לקחו שבוע על הוויצק, שזה היה המחשב הראשון בארץ, וגם היום לוקחים שבוע על קלאסטר של 1,000 מחשבים שיש להם במחלקה לפיזיקה.
הזמן לא מתקצר.
הזמן לא מתקצר, איך אומר, תמיד יש, מגדילים את הרזולוציה, מגלים דברים שקודם לא ראו, צריך להגדיל עוד יותר את הרזולוציה וחוזר חלילה. ובעצם נחשפתי למזלי למחשבים בגיל מאוד צעיר, ואז היו גם, צריך לזכור, זה היה יותר דומה לפישר פרייס, היו מנורות מנצנצות והמון כפתורים, אז זה נורא עניין אותי, ואני בעצם למדתי לתכנת בגיל 12-13, וצריך לזכור, זה היה בתקופה שבעצם לא היו מחשבים בבתים, והייתה תקופה ארוכה שקיבלתי אישור מיוחד לעבוד בשבתות אצלם במחלקה.
בוויצמן
כאילו? לא בוויצמן, באוניברסיטה העברית, ו... גם נאלצתי ללמוד אנגלית תוך כדי כך, כי שאלתי פעם איפה הספרים של המחשב, אז אמרו לי זה שם, ואז אמרתי, אבל זה באנגלית, אז אמרו לי, נכון, אז להתגבר על הבעיה. ואבא של אלי ברקת גם היה פרופסור לפיזיקה באותה מחלקה, ואנחנו בעצם הכרנו בתור פירס בפיקניקים של המחלקה לפיזיקה, מגיל מאוד צעיר.
רגע, על איזה מחשבים מדובר?
זה היה מיני מחשב מסוג של דאטה ג'נרל נובה. זה היה המחשב שהיה אז.
עם כרטיסיות מנוקבות? או שכבר היה...
הם עבדו עם כרטיסיות מנוקבות, המחשב הזה גם היה לו טרמינל, אני כרטיסים מנוקבים לא היה מייק אפ אופטי, אבל כתבתי לא מעט גם בכרטיסים מנוקבים, זה היה תוכניות הראשונות שלי בפורטרן, אחרי זה היה להם סנובול שאני למדתי, זו שפה ש... עד היום אני לא מבין איך התוכנה גמרה את הביצוע, כי זה היה כל כך איטי שזה מופלי שזה גמר. ואת אלי הכרתי ככה, ואז אחד האירועים המאוד מעניינים, שנדבר איך, שהיה לרוב, אתה יודע, שמאיימים אל ילד בעונשים, אף פעם לא מקיימים. אבל הפעם היחידה בחיים שקיימו עונש עליי, שזה זה שאימא שלי אמרה לי שאתה לא הולך איתי לטקס פתיחה של מכללת אורט באוניברסיטה. אז באמת לא הלכתי לטקס, והיא חזרה כולה מתלהבת ואמרה לי, אתה הולך לבית ספר מקצועי. ואני הייתי תלמיד די טוב וחנון לא קטן, ובית ספר מקצועי בתקופה ההיא זה היה פחות או יותר לנסוע, כאילו, אלא לא נודע.
נגרות, נפחות, דברים
כאלה. עכשיו מה שקרה שבדיוק באותה תקופה ירושלים עברה משמונה שנתי לחטיבות ביניים, ואז מה שקרה שמכללת אורט, שזה היה מגמת מחשבים, אלקטרוניקה, התחילה בכיתה י' והבית ספר יסודי נגמר בכיתה ח' ובכיתה ט' בעצם הלכתי לאורט, מה שידוע בירושלים אורט נביאים, זה היה בית ספר מקצועי רגיל. ובריאה לאחור זה הייתה השנה הכי מאושרת בחיים שלי, משתי סיבות. אחרי זה שדבר על חינוך וזה, זה כי נחשפתי להמון המון תחומים. מסגרות ומטלורגיה וגם הייתה ארוחת הלגו במוזיאון ישראל, שזה בכלל היה נפלא באותה שנה. ואז גם אלי, כנראה הורים שלו עברו את אותה חוויה מכוננת בטקס פתיחת המכללה, בפרט שניר היה במחזור הראשון של המכללה, ניר ברקת, אחיו, ואנחנו בעצם נפגשנו באותה כיתה בתיכון, ועשינו, התחברנו מאוד בתיכון, אחרי זה נפרדנו בצבא, אני הלכתי לחיל האוויר, ואלי הלך לצנחנים, ואז נרשמתי לאוניברסיטה העברית, ומצאתי עוד פעם את אלי לידי בשיעור הראשון במדעי המחשב, נפגשנו, אני לא ידעתי שהוא הולך לאוניברסיטה, והוא לא ידע שאני הולך לאוניברסיטה, ונפגשנו באוניברסיטה. אני בעצם נכנסתי לעסקי מחשבים עוד בתקופת התיכון. אמא שלי, שהייתי בכיתה י', באה והודיעה לי שזה מאוד חינוכי אם אתה תעבוד, ומצאתי לך עבודה במחלקה למטרולוגיה. האמת היא שיש לי עד היום מצפון לא נקי, כי אני זוכר שהלימודים היו משבע וחצי עד שלוש וחצי, ואז תמיד נסעתי באוטובוס למחלקה למטרולוגיה. והיו פעמים שחזרתי ברגל, זה 40 דקות הליכה עד היה זה, כי נגמרו אוטובוסים. ואני לא זוכר מתי הכנתי שיעורי בית. עד היום יש לי בעיות מצפון עם זה, כי יש לי חשש שלא הכנתי שיעורי בית. רק אני לא זוכר. עכשיו...
אנחנו סולחים לך בשם המוסד.
זהו, אז באותו זמן גם התחילה המיקרו מחשבים, היו אז את המחשבי 8 ביט של זה, וה-CPM. ואני הייתי מומחה גדול ל-CPM, ובעצם פיתחתי מוצר... שבעצם מי שהכניס אותי לעסק זה היה אבא של נערה שלמדה עם אחותי בבית ספר, שבעצם היה מערכת עריכה לטלטקסט.
עריכה טלטקסט, מטלטקסט זה מה שהיה בטלוויזיה.
זה היה בטלוויזיה, זה הסבא של האינטרנט.
אז רגע, בוא נסביר לה, אני מניח שחלק גדול מהמאזינים אפילו לא יודעים על מה מדובר.
טלטקסט זה הייתה שיטה לשדר ערוצי טקסט, או בעצם דפי מידע ששודרו במקביל לשידורי הטלוויזיה על אותה תשתית. ומקלטי טלוויזיה שהם מצוידים במפענח טלטקסט, אפשר היה בעצם לראות דפים עם מידע על הצגות, ובעצם זה היה אינטרנט חד-כיווני, זאת אומרת, אתה היית בוחר, ה-URL היה מספר דף, שהיה בין 100-999, וזה היה מאוד פשוט לזכור, היית נניח, מכניס בשלט 120, והיית מקבל דף עם מזג האוויר. עכשיו, עוד דבר שהשתמשו בטכנולוגיה הזו, זה היה לכתוביות לחרשים, כי זה אפשר היה לתת בעצם תרגום לתוכניות בעברית, שרק מי שרוצה רואה אותם. בקיצור, אני פיתחתי תוכנה לזה, והיא נמכרה, ו...
באיזה גיל אנחנו מדברים?
זה היה בתקופת סוף התיכון, בזמן הצבא בעצם. אחד הדברים המעניינים זה שווריאנט של התוכנה הזו נמכר לבתי מלון, היה לזה שלושה שווקים בעצם, שוק אחד היה לקיבוצים כמערכות מידע פנימי, וזה התברר כמעריכת שהשתמשו בה לביטחון ביישובי הגבול להודיע הודעות בעת חירום. שוק שני היה בבתי מלון, ואחד החוויות המאוד מעניינות שהיו לי זה שאחד מהלקוחות גדולים זה היה בתי מלון בקהיר. והיה לי קצת איזה שנה או שנתיים אחרי הסכם השלום, בעצם מכרו תוכנה שלי בקהיר, ואני נסעתי לקהיר כמה פעמים בעסקי עסקים, וזה היה מאוד מעניין המפגש עם המצרים, בקונטקסט הזה, זה שם דברים מרתקים. אני זוכר שהסבתי את התוכנה הזו לערבית, עכשיו אני חייב להודות שאני הייתי מאוד מאוד גרוע בערבית, ואחרי שהסבתי אותה לערבית, הייתי צריך להיפגש עם עיתונאית, כדי לבדוק שלא שכחתי אף אות במעמד תמלילים. שכחתי את הקשידה, זה בסדר, סלחו לי על זה.
זה באג מעניין,
אני חסרה אות. ובעצם זה היה החברה הראשונה שלי, שהייתי שותף בה. זה היה במקביל לאוניברסיטה, ואז נפגשתי עם אלי וניר, וחברה מכרה התוכנה, מכרנו איכשהו ככה וזה. ניר למד מנהל עסקים, ואמר, זה לא רציני, את אפשר לעשות יותר טוב, ופפפים פפפום. ואמרנו לו, אתה יודע מה? אם אתה חושב שאתה כל כך יודע, נעשה חברה ביחד, נראה אם אתה עושה את זה יותר טוב. עומרי מן, שהדמות הזה, היה חבר שלי מהילדות. בעצם מה שקרה זה שאני שמעתי שיש מחשב באוניברסיטה. זה כמו ציפור שמחפשת את הפגר בשביל לאכול אותו. הסתובבתי מסביב עד שמצאתי את המחשב במדעי המחשב, שזה היה PDP 1145.
של דיגיטל?
של דיגיטל, שאני חושב שהיום השעון של אפל זה בערך פי 10 כוח מחשוב יותר מאשר המחשב הזה. ועומרי היה שם. עכשיו, עומרי, אני חייב להגיד, זה הבן אדם כנראה הכי חכם שאני מכיר. והתחברנו, ואז הוא בעצם כבר גמר, הוא בגיל 16 החליט שתיכון משעמם, והלך לאוניברסיטה, רק שכח להגיד למורה. אז איך הוא צחק, זה שהוא היה מוגדר כנוער שאינו עובד ואינו לומד. אבל הוא גמר תואר ראשון בעצם בגיל 19, ובעצם החלטנו להקים את BRM ביחד, לראות אם נצליח לעשות משהו. אז בהתחלה היה תקופה די ארוכה שBRM הייתה... דרך כלל BRM זה כמובן היה השם האחרון שרצינו. כלומר, אמרו לנו שהולכים לרשם החברות, צריך להודיע, לרשום את הרשימה הפוך. זאת אומרת, השם שאתה הכי פחות רוצה בהתחלה, וזה שאתה הכי רוצה בסוף. אז עשינו את זה, את הרשימה הזה, אז קיבלנו כמובן את השם שהכי בנאלי, שזה... הכי פחות. כן, השם הכי בנאלי, שזה הראשי תיבות של השמות שלנו.
מה היו
אפשר?
את האמת היה, זה היה צריך להיות BBRM, אם מדברים על זה.
זה בית גושה, כן. לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים, ידענו שאנחנו רוצים להראות שאפשר לעשות משהו יותר טוב מהחברה הקודמת, כאילו זה לא היה בדיוק ברור מה אנחנו עושים, זה היה יותר מפגש חברים כזה, זאת אומרת...
קודם הקמתם חברה?
לא הקמנו אפילו את החברה פורמלית, אבל ניר סיפר לנו מה לומדים מנהל עסקים, ואלי ואני עשינו תרגילים באוניברסיטה, ועומרי זה. אני חייב להגיד שבזמן שהסתובבתי במחלקה למדעי המחשב, זה היה שם בחור בשם עמוס שפיר, שזה כמה שנים קודם סיפר לנו שהוא קרא מאמר נורא מעניין על הקונספציה של וירוס מחשבים. אז כולנו הנהנו בראש ואמרנו מעניין מאוד והמשכנו לשחק בסנייק, כמו מה שעשינו שם ב...
זאת אומרת, לפני שנתקלתם בעצם בווירוס ירושלים, שתכף...
כמה נגיע... שנים קודם כבר הרעיון היה, מישהו כתב על זה מאמר אקדמי.
אבל אתה לא משהו שהכרת או התעסקת עם זה קודם, אני מבין.
לא. ואז אנחנו מגיעים לשנת 89, לעומרי היה מחשב אישי של אוליבטי בבית, ולי היה, אני זוכר, NCR, זה מחשב PC, ויום אחד, ערב אחד, עומרי מתקשר, המחשב שלי תבוא מהר, המחשב לא בסדר, אז אני שואל אותו להביא מברג, זה מה, צריך איזה כלים, הוא אומר, לא, תבוא, יאללה, אני, טוב, רץ, המחק שלו, זה היה בערך 5-10 דקות הליכה, רק עומרי הצליח תמיד איכשהו, שעוד לא נגע, שמעתי את הקול שלו בטלפון, הוא כבר היה אצלי בבית, ועד היום לא יודע איך הוא עשה את זה. אני אבל הולך לאט, זה לקח 10 דקות, ואנחנו, הוא מראה לי, הוא מריץ קובץ, גדל ב, לא זוכר, אחד, ב-K ומשהו, מריץ אותו עוד פעם גדל, מריץ עוד פעם גדל, ואז התחלנו לחשוד שזה וירוס. נזכרנו ואז הוא מריץ קובץ אחר, ואנחנו רואים שהתופעה מתחילה עוד פעם לגדול, ישר נכנסנו להתחיל לעשות דיס-אסמבלי לעסק הזה, וזה היה מאוד מעניין. שבוע, שבועיים קודם קיבלנו תרגיל במערכות הפעלה, זאת אומרת, אני בעצם קיבלתי תרגיל, כי עומרי כבר גמר את התואר מזמן, שעובר על מערכת הקבצים ומדפיס את שמות הקובץ. אז זה לא השינוי גדול, לקחת התרגיל הזה ולשנות, במקום להדפיס את שם הקובץ, לבדוק אם הקובץ יש עליו את החתימה של הווירוס הזה, ואם כן, אז להוריד אותו.
כי בעצם סוג של אנטיווירוס.
זה אנטיווירוס 1.0. ואז חילקנו את זה באוניברסיטה, היה שם פרנויה שלמה באוניברסיטה, כמובן גילו את זה.
זהו, צריך לתת אולי את הקונטקסט הרחב, שבעצם וירוס ירושלים היה מבין הווירוסים הראשונים שזכו גם לתהודה ברמת ציבור כולו.
כן, עכשיו אז היה רעש גדול, ואני זוכר שלי היה אירורים, תקשורת נורא התעניינה בזה, והגיעו איכשהו אלינו, ואני לא הייתי בטוח אם זה בכלל נכון לדבר על זה או לא, כי אני נורא פחד, אמרתי, הרעיון של וירוס הוא רעיון נהדר, ואם זה יפורסם, אז המון אנשים יעשו את זה. אז אני הייתי בדילמה בין לפרסם את זה כדי להזהיר, לבין לא לפרסם את זה כדי לא לתת רעיונות. בסופו של נגענו למסקנה, זה כנראה יתפרסם בכל מקרה, זה לא תלוי בנו, אז זה חשוב להזהיר. טוב, חילקנו את האנטיווירוס, וכמה זמן אחרי זה היה וירוס שני, ושלישי, ורביעי, וחמישי, והבנו שהבעיה פה היא בעיה... זה, ואז אמרנו, אוח, יש לנו עכשיו רעיון לעשות מה נעשה בחברה עכשיו. זה עדיין לא התחיל ממש החברה, כי בעצם הגענו מהר מאוד למסקנה שאנחנו לא הולכים למכור את האנטיווירוס הזה, הוא יחינם, כי אנחנו לא רוצים חס וחלילה שיגידו שיש לנו אינטרס לכתוב וירוסים.
שלא אתם כותבים את הוירוסים, ואז מוצאים את, כאילו מוצאים תרופה.
כן, זה, לכן חילקנו את זה, ואני חייב להגיד שאחד הטעויות שעשיתי, זה ששמתי את מספר הטלפון שלי בבית, על התוכנה, שאם מישהו צריך עזרה, ואני לא שיערתי כמה מהר, הטלפון יהיה כל הזמן.
כן, הטלפון.
כל הזמן טלפנו, זוכר שטלפנו אליי מהמכון הווירולוגי בנס ציונה. אמרו שהתוכנה לא הגיעה בדואר, ואמרתם, זה לא נורא, זה וירוס, זה ייקח יומיים שלושה, אז אמרו, אנחנו מבינים בווירוסים יותר ממך, תאמין לי, זה חמור מאוד. בקיצור, ואז בעצם עומרי בא עם רעיון, עכשיו פה אני הולך לספר משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, עם רעיון שתוכנה שמגלה כל וירוס, וגם מורידה בעצם כל וירוס אלה שאנחנו הכרנו לפחות.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, תוכנה שבניגוד לאנטיווירוסים שהיו קיימים עד אז, היא לא מחפשת חתימה ספציפית של וירוס, שכבר נתגלה בעבר ורק עכשיו יש לו, בנו לו תרופה.
יפה, אז הרעיונות האלה...
אלא מזהה שיש וירוס.
כן, אבל יותר מזה, כי אנחנו הגדרנו יצור שאנחנו קוראים לו adversary virus, זאת אומרת וירוס יריב. הדוגמה הכי טובה לווירוס יריב זה הסטאקנט.
סטאקנט.
סטאקנט, שסיפרת עליו כמה, 10-15 שנה אחר כך, ווירוס יריב זה בעצם וירוס שנכתב ספציפית נגדך, ויש אין סוף משאבים למי שכותב אותו, ואומר שבעצם יש לו את הסורס קוד של התוכנה שאמורה להילחם בו. ותחת ההנחה הזו, רצינו לכתוב תוכנה שמגלה את הווירוס, ולהוריד אותו כנראה אי אפשר תחת ההנחה הזו, אבל לגלות אותו, כן. שאני חושב על זה כמה שנים הקדמנו, כי היה ברור לנו שווירוס זה שיטה מאוד אפקטיבית לחדור לארגונים, כי בעצם אתה בונה פרזיט שמקבל את הזכויות של מי שמריץ אותו בלי לדעת שהוא מריץ אותו. ולכן זה אחת השיטות הכי טובות שאתה יכול להחדיר אותו בשוליים של הארגון, עד שהוא מגיע למישהו שהוא אדמיניסטרטור, ובעצם הוא אז יכול לעשות מה שהוא עושה עם הזכויות של האדמיניסטרטור, מה שבדיוק קרה אחר כך בפועל. ומה שקרה זה שמצאנו נציג בצרפת, הייתה תח באיזשהו שלב התוכנה הכי נמכרת בצרפת, וחיפשנו נציג בארצות הברית, ואז בעצם אלי עשה מילואים, ונפגש עם, באחד מטיוליו בג'בלאות, סיפר את הסיפור הזה לקשר שלו, הקשר שלו אמר, אני עושה מתמחה, אני עם סטודנטים, אז הוא עושה התמחות במשפטים אצל עורך דין חנינה ברנדס, ממשרד נשיל ברנדס, הוא אמר, אם יש לכם התנגדות שאני אספר את זה לבוס שלי. אז אלי אמר, תספר למי שאתה רוצה. בקיצור, כמה ימים אחרי זה, מזמינים אותנו לפגישה אצל חנינה ברנדס. אלי וניר הלכו, חזרו, אני זוכר, הם אמרו, יש לו משרדים כמו של אלקסיס. זה היה...
לקסיס משושלת.
משושלת, כן. בקיצור, ובאותו זמן BRM התחלנו כבר למכור, וזה לא נורא הלך, זה היה סטארט-אפ בהתחלה. אחד הדברים שאני רוצה להגיד כקוריוז, הרעיון שאפשר לגייס כסף מאחרים לא עלה בדעתנו בכלל. אני זוכר באיזשהו שלב...
לא ממש היה אז, זאת אומרת.
היה כאלרון, היה כהתחלה, היה דן טולסקובסקי, היה המושג של קרן הון סיכון כבר היה קיים, יותר לתעשיית האלקטרוניקה, לא לתוכנה ובטח לא לזה. גם לא ידענו על זה, זאת אומרת, מי ידע על דן טולקובסקי? אחרי כמה שנים שם קראנו עליו, זאת אומרת, הרעיון בכלל לא עלה. באיזשהו שלב, עומרי וניר, נדמה לי, לקחו הלוואה של 15 אלף שקל בבנק, רצו לקחת את זה, אתם מכירים את הסיפור על זה שאתה מבקש לקחת הלוואה בבנק, ואומרים, אנחנו לא מכירים אותך. אז אתה אומר להם, אבל בבנק השני לא נתנו לי הלוואה, כי הם כן מכירים אותי. אז זה בערך מה שקרה, אפילו עברנו מבנק לבנק, לקחו 15 אלף שקל הלוואה, ולא סיפרו לי, כי ידעו שאני לא ישן בלילה.
זה הלוואה כאילו, הלוואה אישית שלכם, זה לא השקעה.
כן, זה, אמרנו כל, תשמעו, אנחנו, זה במקרה הכי גרוע, ההורים יחזירו. זה היה, ואז באמת חנינה, היינו במצב כלכלי לא משופר, וניסינו לרמוז לחנינה, שבכל זאת אחד מעורכי דין הטובים בארץ, שאנחנו כנראה יהיה בעיה, שאלנו אותו אם הוא מכיר עורך דין זול בירושלים, כדי לרמוז לו. אז הוא אמר, רגע, אתם אמרתם שכם את האנטיווירוס הכי טוב בעולם, אז זה מה שספרים לי היה בפגישה, אז הוא אמרו כן. אז הוא אמר, תוכלו תשלמו. בסדר, אז שנתיים טיפל בנו, ובאמת הוא הזניק, ואחד הדברים שאני יכול לייעץ לסטארט-אפים מהניסיון פה, לא לחסוך ביועצים טובים. זאת אומרת, הוא באמת הפנה אותנו לרואי החשבון הכי טוב שהיה, וליועץ שיווקי מצוין, וזה מאוד עזר. זה היה בעצם, אני חושב, ה-inflection point, הנקודת תפנית ב-BRM שהפכנו מחברה, נקרא לזה, משחק לחברה אמיתית. אחד הדברים שקרו זה שנסו לארצות הברית למצוא משווק, עומרי וניר, ואז היו כרטיסי הווזה סטנדביי האלה. אז אחד הדברים שגילינו שאל תקנו סטנדביי אם אתם רוצים לעשות עסקים, אתם אף לא יודעים אם תגיעו לפגישה או לא.
תאחר לפגישה, כי אין מקום.
בקיצור, נפגשו עם IBM ונפגשו עם עוד כמה חברות, בסוף בחרנו איזו חברה שקראו לה Fifth Generation Systems, שהייתה מספיק גדולה בשביל להיות רצינית ומספיק קטנה שאנחנו נהיה חשובים לה, לא איזה מוצר טקטי. עוד עצה שצריך לזכור שאתה בתור סטארט-אפ עושה מערכת עסקים עם חברה גדולה, אז יש אי-סימטריה, אתה בשבילהם טקטי והם בשבילך אסטרטגי. וזה תמיד באיזשהו שלב יתפוצץ.
אני חושב שהעצה שנתת ככה בלי להתכוון היא ולידית גם לחברות גדולות, באופן כללי ולידית. אני זוכר תמיד כשהייתי איש מחירות מתחיל, היו אומרים לי, לך למנהל הזה והזה עוד. תשאף להגיע לפגישה עם מנכ״ל, עם המנכ״ל הזה, מנכ״ל הזה. אם הפתרון שאתה מציע, הוא לא נניח במרכז העשייה של החברה, או במרכז הפעילות של החברה, וזה נכון בעיקר, או חזק הרבה יותר לגבי הפצה, אי אפשר לצפות שהחברה תעיף אותך ותדחוף אותך, ולכן תמיד צריך למצוא חברה שהיא או בסדר גודל שלך, או מבחינת החשיבות של הפתרון, הוא מספיק מרכזי בתוך
ה... שאתה תקליטי בשבילהם.
בדיוק. זה צריך להיות בתוך הפורטפוליו, לא עוד אחד מתוך 300 פתרונות שהם מוכרים, וגם על הדרך אולי יעשו לך טובה וימכרו אותך מדי פעם.
יפה, אז זה בדיוק מה שקרה, Fifth Generation, בעצם, דרך אגב, עוד פעם, זקני השבט הזכירו שם פעם מוצר שקראו לו Fastback, זה היה מוצר גיבוי הכי נפוץ למחשבים אישיים, הם עשו את זה, זה היה עסק שלהם. ואז הם התחילו לשווק אותנו, ומה שבעצם קרה זה שאנחנו לאט לאט הפכנו לזרוע הפיתוח שלהם. היה להם ישבו בלוזיאנה, שזה גם מקום שרוב ישראלים לא מכירים, זה...
בדרום שם?
בדרום העמוק.
עם היתושים והחום הלא נורמלי.
היתושים וזה, עם ה... באמת, מאוד מעניין.
איפה בלוזיאנה, אתה זוכר?
בטן רוז'. זה הבירה של לוזיאנה. אני זוכר שחנינה נסה לעשות המסע ומתן... אני זוכר שהוא אמר שזה כבר פעם ראשונה, זה 15 שנה שהוא ישן במלון בלי רום סרוויס. זה איזה מוטל שאנחנו שם...
המלון שלה בזול.
כן. זה אחד המלונות הטובים בבטן רוז' אבל... והגענו לעסקה מאוד טובה, ובעצם נוצר מערכת יחסים שמאוד אדוקה עם החברה.
אתם הייתם, אתה אומר, זרוע הפיתוח, אז עדיין בשלב הזה... אתם כ-BRM עדיין רואים את עצמכם
כחברת פיתוח לכל דבר. חברת פיתוח.
מה הייתה חלוקה לתפקידים בתוך החברה?
תראה, אני באיזשהו שלב די מהרגילית שאני לא אוהב לנהל. בין השאר של אם אתה מנהל, אתה לא יכול להיות באמת חבר של העובדים. ואני עדפתי להיות חבר טוב מאשר מנהל טוב. אלי וניר ניהלו, ואני הייתי באמת בצד הטכנולוגי, שעד היום זה מה שאני אוהב לעשות.
ועומרי?
עומרי גם בצד הטכנולוגי. עומרי זה מסוג האנשים שאתה שואל אותו בבעיה ויש אלגוריתם. דרך אם אתה רוצה אלגוריתם ב-C, תקבל אלגוריתם אחד, אם אתה רוצה אלגוריתם באסמבלר, תקבל אלגוריתם אחר, פשוט יותר יעיל, והוא מקריא את זה בעל פה.
אז זה מעניין אם ככה לשאול, בעצם גם אלי וגם ניר ניהלו, הייתה ביניהם איזושהי חלוקת עבודה.
תראה,
איך עושים חברה ששניים מנהלים אותה?
אז ככה, ניר מינקל, אלי יותר מנהל מקצועי, אלי הוא מהנדס בחסד. זה שהוא היום לא עוסק בזה, זה קצת עובדה. אני יכול להיות שהוא עושה משהו, מה שהוא עושה, הוא עושה יותר טוב מאשר זה, אבל הוא גם, הוא מהנדס בחסד, הוא גם כן איש מאוד מאוד חכם. הוא גמר את התואר הראשון במתמטיקה ממוצע 100 פחות או יותר. אחד הסיפורים שאני רוצה לספר, גם זה, באיזשהו שלב, היה בחור מאוד חביב ב-Fifth Generation, שהיה אחראי על הבדיקות איכות של האנטיווירוס שלנו. יום אחד אני מטלפן, והבחור אומר לי שהוא כבר לא בודק את האנטיווירוס, והעביר אותו לפיתוח. עכשיו, בחור היה באמת מאוד חביב, אבל מפתח הוא לא ממש היה. קיצור, אמרתי, באתי לניר, אמרתי לו ככה וככה קרה, הם בצרות. תתקשר לשאול מה קורה שם. בקיצור, התברר שהפאסטבק, המוצר העיקרי שהיה מאוד חשוב להם, איבד נתח שוק בצורה מהירה, והם היו חייבים לייצר גרסה חדשה, והם גייסו מנהל פיתוח חדש, שאמר שתשע נשים עושות ילד בחודש. אז בואו נעביר את כל מי שבחברה לפיתוח, ונצליח לכתוב מוצר מהר וזה, אמרתי להם, זה לא ילך, הם בפאניקה, אז אמרתי להם, נרסה, תיסע עכשיו, תברר מה קורה שם, כי חסר לנו שמפשו את הרגל, זה המפיץ שלנו.
שאולי אני אקח מזה גם כן, עוד איזשהו לקח, יש סימנים שאתה עובד עם שותפים עסקיים, יש כל מיני סימנים, חשוב להיות מאוד,
מאוד
ער לסימנים האלה. הפעם לא יודע מה המשך הסיפור, אנחנו נשמע בהמשך, אבל הסימנים הם נקודות מאוד מאוד חשובות בחיי חברה, גם כשאתה עובד מול שותפים, עסקיים.
בקיצור, ניר נסע לשם, נפגש עם המנכ״ל של החברה, מטלפן ואומר ככה וככה וככה, זה הסיפור, הם נתקעו בזה. אני אמרתי להם שאלי ועומרי ואתה ואני, תפתחו את המוצר הזה בשלושה חודשים.
סינדל אתכם.
סינדל, בסדר. אז מה נעשה? אמרתי, נפתחת, אני צריך לקיים, נכון? בסדר. טוב, למחרת אלי ואני על המטוס לבטן רוז' נפגשים עם השיווק של Fifth Generation System, מקבלים מהם קלסר די עבה, עם הדברים שהם רוצים בתוכנה החדשה, כל פיצ'ר שורה. עכשיו, לאמיתו של דבר, אנחנו קיבלנו איזשהו פרויקט לתוכנה הזו קצת קודם, אז קצת הכרנו מה קורה שם, זה לא היה לגמרי בליינד, אבל זה היה לא רחוק מזה. הסיפור שרוצה לספר הוא על החשיבות של ניהול מוצר. אלי בא אליהם ואומר להם, חבר'ה, יש לכם ככה, מכל הרשימה הזאת תעדפו אותה, יש לכם שלושה A, עשרה B וכל השאר C. טוב, באו זה, אחרי חצי שעה, אלי אומר, לא הבנתי, ארבעה A, כל מה שהיה, עשרה B וכל השאר C. טוב, אז הם נעלמו לשלושה ימים. צעקות וזה וזה, ואז הם באו באמת, זה אמריקאים, זה המזל, הם עשו משהו, אחרי שהם הבינו שאנחנו רציניים, הם עשו מה שאמרנו להם, ואז באמת הם לקחו וזיקקו מה שבאמת השוק צריך, ועבדו קשה. ואז אנחנו אמרנו, בואו נוסיף גם את זה וזה, ועוד איזה רעיון, ולקחנו את הפרויקט. אני חושב שבחיים לא עבדנו כל כך קשה, הפרויקט הזה יצא בארבע שעות איחור, על השלושה חודשים.
וואו. למה עבדתם כל כך קשה? זה היה בשביל לשמור על החברה, כאילו על החברה שמפיצה אתכם, כי זה היה
אינטרס שלכם. גם, וגם שהבטחנו. כאילו, תראו, זה קצת היה פה, אחד הדברים שצריך לעשות בסטארט-אפ, ולעשות את זה בעדינות, זה art of over-commitment.
זה אחד.
זה היה אובר קומיטמנט פראי, זה שהצלחנו לצאת מזה בחיים, זה יפה מאוד, אבל
וגם דיפוקוס רצחנה, כי הייתם חברת אנטיווירוס.
זה לא היה כל כך דיפוקוס, כי זה עבד כבר, אז בתקופה היא
אנטיווירוס רץ.
כבר די רץ. עוד סיפור מעניין עם האנטיווירוס, זה שבעצם מה שקרה זה שהיה את האנטיווירוס, התוכנה שקראנו לה אנטאצ'בול, שאחרי זה גינינו שבהודו זה טעות חמורה היה.
כן, כן.
בהודו?
בהודו, אנטאצ'בול זה הקסטה הכי נמוכה. אסור לקרוא למוצר שלך אנטאצ'בול. אבל זה עוד לקח שיווקי שלמדנו, והשוק לא הצליח, הקונספציה הזו של תוכנה שמגלה כל וירוס, השוק לא הצליח להבין את זה, כי כל המתחרים היו, זה היה דו שיח השיווקי, כמה וירוסים אתם מגלים את כולם, אבל כמה זה? כמה? אבל כולם, אבל כמה? קיצור, הבנו שזה לא יעבוד, זאת אומרת, ואז באמת, עכשיו יהיה עוד סיבה, כי צריך לזכור שאת התוכנה שמגלה כל וירוס, היה צריך להריץ שהמחשב בריא פעם ראשונה, וזה לא תמיד קורה. הרבה פעמים, אתה יודע, כמו גיבוי, אתה מגלה את זה
כשיש לך וירוס, אז אתה נזכר שאתה צריך אנטיווירוס.
עכשיו, ולכן הייתה חשיבות עדיין לתוכנת חתימות, ואז מה שקרה בעצם, שאלתם מה קרה לתוכנה, בעצם סמנטי קנו את Fifth Generation System, הם קנו את Fifth Generation System בגלל שתי סיבות, אחת זה בשביל להרוג את האנטיווירוס שלנו, כי הם רצו את נורטון אנטיווירוס, הדבר שני, אנחנו פיתחנו מוצר גיבוי שהם מאוד רצו. לנו היה די ברור שאנטיווירוס אצלנו בסכנה. עכשיו, זה כבר היה כשצ'קפוינט כבר התחילה. זאת אומרת, אנחנו ידענו שבעצם די נמאס לנו.
בוא רגע נשים את הקונטקסט של המפיץ, המפיץ שלכם הגדול בארצות הברית.
נקנה על ידי סמנטיק.
נקנה על ידי סמנטיק.
או נורטון במילים אחרות, או, כן.
כן, וכאשר למעשה אתם מפתחים לו את
תוכנות הבקע. באותו זמן פיתחנו מוצר גיבוי לרשת מאוד מתוחכם.
אוקיי.
ואת האנטיווירוס.
ואת האנטיווירוס.
יפה, עכשיו...
והוא אקסלוסיבי, אקסלוסיבי למערכת שלכם בארצות הברית.
עכשיו, מה שקרה זה שהיה מסע ומתן עם סמנטיק. עכשיו, מצחיק היה שבעצם המסע ומתן בין סמנטיק ל-5th Generation System היה בג'יפ של ניר בגולן.
אוקיי.
עכשיו, צריך להבין, ניר הוא נהג מרוצים. ג'יפ של ניר זה נהר לפני השימוש. ניר היום ראש עיריית ירושלים, אבל הוא השתתף ברלי פריז דקר כמה פעמים, בחור, זה חוויה לנסוע איתו בג'יפ.
חוויה מזעזעת אולי?
חוויה מטלטלת. אז בכל אופן, סיפור שספר זה כמה חשוב עורך דין טוב, לנו היה ברור שהולכים להרוג לנו את האנטיווירוס, וחנינה פצח בנאום מאוד נרגש לתרבות העסקה בארץ, שכמו ביפן לא מפטרים עובדים, וזה פגיעה נוראית, וזה נורא והיום, ומנכ״ל סמנטיק, שהנאום נגע לליבו, אמר, אתם תקבלו אחוז מרווחי מההכנסות של סמנטיק בעיה מהאנטיווירוס, למשך 4 שנים. הוא רק לא עשה חשבון שההכנסות שלהם זה 80 ומשהו מיליון דולר לשנה, ואנחנו קיבלנו כמעט מיליון דולר לשנה בלי לעשות כלום. וישר חנינה הסכים, כי הוא כן עשה את החשבון מהר, וכמובן אנחנו מאוד שמחנו, כי זה פינה לנו עובדים למוצר גיבוי, והכל היה טוב, לא פותר אף אחד.
כאשר למעשה המשכתם לפתח את המוצר גיבוי עבור סמנטיק.
עבור סמנטיק.
שמה שבסוף התקפל לנט בקאפ באיזושהי קונסטלציה? ש...
היה כזה... מוצר שנקרא נורטון אנטרפרייז בקאפ, שזה היה מוצר שפותח, שזה היה סיפור ארוך מה קרה איתו, אבל בעצם באמת סמנטיק הרגו את האנטיווירוס, בין השאר הם הרגו לנו על הטכנולוגיה הג'נרית של ההורדה, וזה היה פטנט, והם הרגו אותו, ובאמת אין את זה עד היום, וזה נורא חבל, אני חושב שזו טכנולוגיה שנורא חבל שהיא איננה, באמת טכנולוגיה מאוד יעילה.
איבדה את מקומה.
היא נכלה על ידי חברות שמוכרות עדכונים. עכשיו היום אתה מתחיל לראות את כל הנושא של חתימות וחתימות דיגיטליות וזה, שזה באמת, זה היה אבא של זה.
אז לפני שאנחנו עוברים בעצם לסיפור של צ'ק פוינט והשלב הבא בהתפתחות של BRM, בוא נדבר טיפה ככה על התרבות של הייטק בתקופה הזו, בתקופה שלפני אפילו שקראו לזה הייטק. בוא נשאל אותך שאלה ששאלה אחת מהמאזינות שלנו. יעל פז, שכותבת, איך הדור שלך, שלא צמח בסביבה הטכנולוגית של האינטרנט, מחשבים אישיים וכדומה, ראה את הפוטנציאל של ההייטק? מה הציג?
אז א', זה לא לגמרי נכון. אני אומר, לנו היה, תמיד יש משפט שתמיד אומר שבחיים צריך יותר מזל משכל ואסור להיות טיפש. אז אני כן, אנחנו כן שמחנו בתרבות הזו. כמו שאמרתי, אבא שלי עבד על המחשב הראשון בארץ, כשאני בצורה לא אופיינית, נחשפתי למחשבים בגיל צעיר, מה שהיום כל ילד נחשף, לי היה את המזל של להיחשף בזה, שרוב הילדים לא נערים או ילדים לא נחשפו לזה. עכשיו, אנחנו הסתובבנו במדעי המחשב, לכל מחשב באוניברסיטה היו את הילדים שהסתובבו סביבו כמו זבובים, אז אחד מאלה הילדים שהסתובבו שם, זה היה גם גיל שובד, שככה הכרנו. אז אחד הסיפורים שהאוניברסיטה בתור מוסד אקדמי התחברה לאינטרנט. אחד מהראשונים, ראשונים, ראשונים. עכשיו, החיבור לאינטרנט של האוניברסיטה, תבינו את המהירות, היה 9600 בד, לא קיי, לא מגה, לא גיגה. 9600 תווים לשנייה, ביטים לשנייה, זה היה חיבור.
אפילו לא בייטים.
אפילו לא בייט. 960 בייט לשנייה.
שמינית בייט.
כן, זה פחות או יותר, אז עוד לא היה ווב. כאילו היה טלנט והיה FTP.
יכולתי לשלוח מיילים, אני מניח.
מיילים כן. זה היה התחלה, וזה הזמן שנחשפנו לאינטרנט. אף אחד לא הבין בדיוק את הפוטנציאל, אבל החשיפה הייתה מאוד מוקדמת. ודרך אגב, אחד הלקחים שאני רוצה להגיד בארץ, לדוגמה, כל מיני נושאים של, שעוצרים טכנולוגיות מלהגיע לארץ, בזמנו את האינטרנט המהיר לקח המון שנים עד שהגיע לארץ, טעות נוראית. אם רוצים לעודד יזמות, צריך לחשוף את האנשים כמה שיותר מהר לטכנולוגיות חדשות, שיחיו את זה.
לדעתך, כחלק משיטת חינוך נכונה זה לחשוף ילדים,
לחשוף.
וגיל צעיר לטכנולוגיות כמה שיותר?
כן, כמה שיותר רחב. אז אני מדבר על חינוך, אחד הדברים שאני רואה כזה, זה יש שלב של התמקצעות, אבל אחד הבעיות זה שיש היום, ההתמקצעות נעשית על חשבון האינטרדיסציפלינריות, רוב הממציאים וזה, זה אנשים שידעו הרבה על...
מעט
על הרבה דברים. תחומים, לרוב זה אנשים החכמים שבהם ידעו הרבה על הרבה תחומים. עכשיו, וזה לדעתי טעות שעושים היום בכל הנושא של חינוך טכנולוגי בארץ מוזנח, אני כל כך... חושב שחזון וזה של סטף ורטהיימר כל כך נכון, והוא כל כך, זה כל כך עצוב שזה לא קורה. אני חושב שהחינוך, המקצועי תיכוני, או המקצועי אפילו, זה, הוא, הוא חיוני. אם לא הייתה תעלייה מרוסיה, התעשייה בארץ לא הייתה היום. תעשיית הייטק לא הייתה, אין לנו מזל שקיבלנו זריקת מרץ מעלייה מרוסיה, אבל אם זה לא היה, היינו היום מצב הרבה יותר...
כמעט מיליון יש מאוד מאוד איכותיים שהגיעו.
נכון, אחד הדברים שאני זוכר, אני מאוד אוהב, יש לי הרבה מאוד תחביבים, אחד מהם זה נגרות, ואני מאוד אוהב לנסוע לתחרות, לתערוכות. אז עשיתי לתערוכה מקצועית בתחום הנגרות, אני רציתי למצוא כל מיני כלים קטנים וזה, זה נכון שרוב התערוכה היו מכונות בגודל של אולם כדורסל, שאתה מכניס גזע מצד אחד ויוצא מטבח מצד שני, אבל אחד הדברים שאני ראיתי שם, ומאוד הרשים אותי, זה בתי ספר שביקרו בתערוכה. לוקחים כיתה לאיפה בארץ בתערוכה מקצועית, תראה כיתות שבאים לראות את התערוכה. זה לא קורה. כל הנושא הזה של... זה מוזנח, וזה כואב הלב.
יום עומד בראש מערכת החינוך, שר החינוך, מישהו שגדל בעולם שלנו, בעולם של ההייטק, אפילו עשה כמה אקזיטים מוצלחים, ודוחף מאוד מאוד חזק ללימודי 5 יחידות מתמטיקה.
אני חושב שזה הכרחי, אבל לא מספיק. אני חושב שצריך כן להעמיק את ה... אני כן חושב, אחד המגמות שאני חושב שהיא מאוד טובה זה רובוטיקה. רובוטיקה זה, זה מקצוע אינטרדיסציפלינרי. אתה צריך לדעת מכניקה וחשמל ותוכנה, ואתה בעצם נחשף דרך המשחק הזה להמון, להמון אופקים. בספר לאומנות אני אומר שהמקביל זה מגמת תיאטרון, כי תיאטרון זה בפנים מוזיקה ואומנות זה תפורה, גם כן מסוג הדברים ש... שמכניס המון דברים שאתה צריך להתעסק בהמון תחומים בשביל להצליח. אני חושב שגם בהייטק, בשביל שיהיו טכנולוגים טובים, טכנולוג טוב צריך להבין המון. אם נחזור לסיפור האישי שלי, אני היום כל כך מעריך את כיתה ט' בגלל זה, כי בכיתה ט', היום, היום אני למשל מתעסק ב-CNC. שזה נורא מעניין אותי, סתם תחביב וזה, אבל לא הייתי יודע מה זה, לא הייתי יודע מה זה מחרטה אם לא הייתי בכיתה ט' לומד, היו זורקים אותי לשיעורי מסגרות. יש היום המון בוגרי מדעי המחשב, שאין לי מושג איך נראה מחשב, כי זה כל כך מכוון... לומדים את זה בצורה, בעצם כמקצוע במתמטיקה. זאת אומרת, אני באמת חושב שחינוך טוב זה, זה בפירוט, בטח בגיל התיכון, חינוך רחב. זה יותר יקר, צריך יותר ציוד, יותר מגמות, מורים בכל מיני תחומים. אבל אם רוצים להגיע לאנשים שמוכנים להקים חברות הייטק, צריך לתת להם השכלה רחבה. דרך, כן. אחרי זה תהיה התמחות. בסוף הם ילמדו הנדסת זה, אבל בסופו של עניין, אורבוטק הוקמה על ידי פיזיקאים, כל מיני אנשים שיש להם השכלה רחבה.
ב-93 ניגשים אליכם גיל שווייד וחבריו, זה היה מרקוס נחט, איסך מריוס נחט.
מריוס נחט ושלמה קרמר. ומספרים לנו סיפור, עוד פעם, צריך לזכור, האינטרנט הייתה מאוד בהתחלה, עומרי, אני חייב להגיד, היה מאוד ויז'ונרי, והוא הפעיל חברים שלו במדעי המחשב וזה, כי BRM קיבלה רשות להתחבר דרך האוניברסיטה לאינטרנט. אני חושב שהיינו אחת מהחברות המסחריות הראשונות, שהתחברו לאינטרנט. אני לא זוכר את המהירות.
לא היו הספקי אינטרנט כאלה כמו שהיום.
לא, לא היה. הספק אינטרנט היחידי זה האוניברסיטה שהתחברה גם כן. אני לא זוכר אם זה היה כבר קאב, אולי קצת יותר מהיר מה-9600, אבל לא בהרבה. אנחנו, ובעצם מה שאנחנו הבנו, וגם חבר מצ'ק פוינט, שאתה מתחבר לאינטרנט, האינטרנט מתחברת אליך. זה מאוד נחמד, אתה רוצה להתחבר לאינטרנט, אתה לא כל כך רוצה שהאינטרנט יתחבר אליך, ובעצם מזה בא הרעיון של פיירוול, שזה בעצם בצורה נורא פשוטה, זה מראה חצי שקופה. אתה רואה החוצה, אבל לא רואים פנימה. והם לא הצליחו להשיג מימון באופן מפתיע לרעיון הנורא פשוט הזה. מה שהיה מאוד מעניין, גיל היה איש יוניקס, ויוניקס הכל עושים בקומנד ליין. ואנחנו באנו
מעולם
הווינדוס, מעולם של נורטון, שזה יוזר אינטרפייס נורא יפה ופשוט, ובעצם הייתה, נקרא לזה התנגשות תרבויות במידה מסוימת. אנחנו באנו, חייבים גוי, אי אפשר בלי גוי. מה זאת אומרת בלי גוי? אין דבר כזה. וחבר של צ'ק פה, שגיל וזה, באו מעולם של יוניקס. לא צריך גוי. מאיזה מי משתמש בגוי? זה, גוי זה למשחקים. מהדבר הזה יצא שבעצם פותח הממשק משתמש, שעד היום הממשק משתמש של צ'ק פה נורא דומה לו. גרסה ראשונה יצאה ליוניקס. ואנחנו בעצם השקענו $300,000 הלוואה, תמורת 50% מהחברה, מצ'ק פוינט.
מה גרם לכם להשקיע בזמן שכל החברות האחרות שהם פנו אליהם דחו אותם?
כי הבנו שהאינטרנט קורה. עוד פעם, בגלל, יש פתגם של אבא שלי, שאני לא יודע אם של אבא שלי, אבל אני מאוד אוהב להגיד שזה של אבא שלי, כי זה פתגם חכם, זה שלומדים דרך הראש ומבינים דרך התחת. ואנחנו...
נראה, זה נשמע כמו פתגם מיידיש, מיידיש, זה אין ספק.
או סיני זקן, מישהו עשה את זה, אבל בכל אופן זה נורא נכון. ואנחנו, בגלל שהיינו כבר מחוברים לאינטרנט וזה, הבנו את הבעיה, גם ממקור ראשון, זאת אומרת...
אז ממש חוויתם ניסיונות חדירה,
אקינג? לא, עוד לא היה, אבל אנחנו הבנו שאם אנחנו מתחברים, אז גם מתחברים אלינו, זה תקשורת עובדת לכל הכיוונים. פותח מוצר ראשון, אני זוכר שניר וגיל נסעו לסיבוב בארצות הברית, עכשיו עוד לא היו לפטופים, אבל ניר בחור חזק, אז הוא סחב את הסן על הגב.
הוא עשה אותו מחשב נייד.
כן, עשה אותו מחשב נייד. ואחד הדברים, עוד פעם להבין כמה זה היה מוקדם, הם חזרו ונפגשו עם לוטוס. לוטוס עשו את הלוטוס 1-2-3.
כן, הגילר אלקטרוני, אחד הראשונים.
הראשונים, והם חזרו, ולוטוס אמרו שזה מאוד מעניין, אבל הם לא, הם לא יקנו את זה כי הם לא התחברו לאינטרנט אף פעם.
אנחנו צוחקים, אבל צריך להבין כמה מהר דברים השתנו מאז.
כן, הם התחברו.
זה משהו שבסוף כולם התחברו, אבל באמת מעניין לראות בתוך זמן כל כך קצר, העולם שלנו התחבר.
עכשיו צריך להבין שאחד הדברים המעניינים שמדברים על סטארט-אפים, צ'ק פוינט זה אחד המקרים הבודדים שהטיימינג היה מושלם. זאת אומרת, קרה, מצד אחד הגיע צונמי גדול, איכשהו כולם עמדו עם הגב אל הצונמי ולא ראו אותו, כי לרוב, רוב המהפכות הטכנולוגיות שקורות היום, החברות הגדולות, יש להם סקאוטינג טכנולוגי כל כך מפותח, שהן רואות אותו ומוכנות, אז כבר קונים את הסטארט-אפים בזול, כי כבר הבינו שזה הולך לקרות, ולא נותנים לסטארט-אפ לגדול יותר מדי, קונים אותו, קונים טכנולוגיה, לא קונים חברה גדולה. לפעמים זה כל, הם כל כך בפאניקה שהם קונים סטארט-אפ קטן מנורא יקר, אבל עדיין קונים אותו מוקדם, ולכן יש היום מה שקוראים תרבות האקסיטים. זה לא כל כך בלשן שכל כך רוצים לעשות אקסיט, כמו שהחברות הגדולות רואות את הטרנדס מהיר. המון חברות לא ראו את זה.
אני חייב להכניס את הוואן סנט שלי. אני עבדתי באמת מחשוב החל משנת 96 או 7, וגיל שווייט הסתובב כמין סוג של פריסל, בתחילת שנות ה-90, 92 לדעתי או משהו כזה, באמת היה איש יוניקס יוצא מן הכלל, ואני מבין שחלק מהחיפושי ההשקעות שלו, הוא דיבר גם עם הבעלים של... של אמת מחשוב בזמנו, ואני זוכר שיעקב תמיד היה אומר, שהוא כשהוא הבין את הטעות שהוא עשה, שהוא לא השקיע בצ'ק פוינט, הוא הפסיק ללכת לבניינים של מעל קומה אחת, הוא פשוט פחד לזרוק את עצמו מלמעלה.
יש איזשהו באמת, משהו נקודה מעניינת בקשר שלכם עם צ'ק פוינט אחר כך, שכבר עבדתם ביחד עם צ'ק פוינט, הבנתי שהייתה עוד התנגשות תרבויות, אפשר לומר, בכך שאתם הצעתם להם, או שזה היה אולי יותר ניר שהציע לחבור לחברה גדולה, כדי בעצם להמשיך ולפתח את המוצר.
תראו, עוד פעם,
והם לא כך רצו.
אז אני אגיד ככה, היה חשש. תראו, המצב הזה שחברה קטנה מצליחה לגדול נורא מהיר, הוא מצב אנומלי. זה לרוב לא קורה. זה קורה לפעמים, אפל, מייקרוסופט, צ'ק פוינט, אבל זה לא הכלל שמעיד על הכלל. היה פחד בסיכון. כאילו, הסיכון היה כבר אפשר היה למכור או לחבור לחברה גדולה לעשות עסק הזה, וזה היה פה עניין של סיכון מול...
שמה, שכאילו מכיוון שאתה גודל כל כך מהר,
היה משהו...
אם אין לך חברה גדולה שתעזור לך...
אז האמת היא ש... אז עוד פעם, לצ'ק פוינט הייתה חברה גדולה, ואנחנו חוזרים חזרה לאותו סיפור של חנינה, כי אחד הדרכים ששילנו לחנינה, אחרי העבודה העצומה שהוא עשה לנו, זה היה לתת לו 6% מהמניות שלנו בצ'ק פוינט. מה שהתברר כתשלום מאוד 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 הוגן על העזרה שלו. אבל בין השאר, מאז ועד היום הוא חבר דירקטוריון של צ'ק פוינט, וחנינה הוא איש מאוד מאוד חכם. אחד הדברים שקרו זה שצ'ק פוינט סן שיווקו אותם בתקופה. זאת אומרת, היה מצב שבעצם הם כן חברו לחברה גדולה, אבל בגלל חוכמה עסקית הם חברו בלי להימחר. זאת אומרת, הם קיבלו את כל מה שהחברה הגדולה יכלה לתת להם, שזה שיווק וזה, בלי בעצם לאבד את האקוויטי. והרבה בזכות חנינה, והצורה שהחוזה נעשה. עכשיו...
ואתם בעצם באותה תקופה דווקא ייעצתם להם, תמחרו?
לא, לא, אנחנו באותה... אנחנו באנו את דעתנו, לא נלחמנו, באותה תקופה עומרי רצה לעשות דוקטורט, ובעצם מה שקרה זה שהוא רצה לצאת מ-BRM, ואנחנו מכרנו 20% מהחזקות שלנו לקרנות הון אמריקאיות, שחלק גדול מהכסף הלך לעומרי, בשביל לקנות את חלקו, ובעצם היה פה ווין 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 ווין, לכולם עומרי היה מרוצה, אנחנו היינו מרוצים, הקרנות האמריקאיות שנכנסו היו מאוד מאוד מקצועיות, והם באמת העלו את צ'ק פוינט, בסופו של גם ההחזקות של כולנו נשארו, הם אפשרו את ההנפקה. באמת הכניסו את צ'ק פוינט נקרא לזה סטארט-אפ, איך אומרים היום, בשולה, בפריפריה, לחברה רצינית, ללא ספק, הם הביאו המון ערך מוסף, מעבר לכסף.
אפשר להגיד שלמעשה צ'ק פוינט הונפקה ב-96, לפי שווי של 400 מיליון דולר.
כן, עכשיו אנחנו, האמת היא שאנחנו, באיזשהו מידה גילינו את נס הסני. אנחנו כל הזמן מכרנו החזקות בצ'ק פוינט, ותמיד מה שנשארנו היה שווה יותר, אנחנו לא יודעים איך זה. אבל חלק מהעניין היה באמת גם לבזר סיכון, וגם המודל העסקי של BRM השתנה, כי בעצם צ'ק פוינט לימדה אותנו, שהרבה יותר משתלם לייצר חברות מאשר לייצר מוצרים, כי המכפיל הוא הרבה יותר גדול. ובאמת הפכנו לחברה, כל מיני מודלים, החל מחממה, אין-האוס, התקופה שלנו למון סטארט-אפ מבבית, ואנחנו מאוד מאוד מעורבים, וחלה למודל שהוא יותר דומה לקרן הון סיכון קלאסית. בינזר דן, עשינו את כל הדברים בדרך, היום אנחנו בעצם קרן הון סיכון שמשקיע את הכסף שלנו, זאת אומרת זה משהו באמצע, אין לנו שותפים,
אין משקיעים חיצוניים.
אין משקיעים חיצוניים. אנחנו היום יותר מאוזרים, משקיעים גם בתחום הרפואי, שלדעתי הוא תחום מרגש היום. בנינו עוד כמה חברות, Backweb שהונפקה, השקענו בחברות שנמכרו לאי-ביי, לאינטל, למיקרוסופט, בסך הכל חיים די מעניינים.
אז אני רוצה להתעכב עוד קצת על הנקודה הזו של המעבר מחברה שהיא חברה שמפתחת מוצרים, לחברה שמפתחת חברות, שמייצרת חברות. זה שינוי די עמוק בחברה. זה משנה, זה
קרה בהדרגה. בעצם בהתחלה, אם נחשוב, בהתחלה היו לנו מהנדסים שלנו שעבדו ב-BRM. כשהפכנו לחברה שמייצרת חברות, אז המהנדסים בעצם הושאלו לסטארט-אפים שהיו בתוך אין-האוס. באיזשהו שלב הם התחילו, אז גם כדי שלסטארט-אפ יהיה את הערך, אז המהנדסים עברו לעבוד בסטארט-אפ. כך שהעסק היה מאוד מדורג, זה לא שהיינו צריכים לפטר, או זה קרה באופן טבעי בעצם. בעצם הגענו למסקנה שאם בהתחלה היה צריך מאוד קואוצ'ינג וזה, היום אנחנו משקיעים ביזמים שיותר בוגרים, שבעצם לא צריכים את החממה הזו. וגם מושג החממות היום קם. זאת אומרת, כבר, בעצם את העבודה שאנחנו עשינו בזמנו, היום יש גופים אחרים שעושים אותה. עכשיו, מעבר זה קרה די טבעי. עכשיו, לי אישית, אחד הדברים שאני גיליתי זה שאני לא אוהב עסקים. לא אוהב מסע, אני אומר, כל מסע ומתן מוריד לי שנה מהחיים. ואחת החוויות הכי קשות שהיו לי זה שאלי וניר תרגלו עליי מסע ומתן.
איך נראה? מה זה תרגלו עליך?
תרגלו, זאת אומרת, עשו עליי ביום אויב. אני חשבתי שאני הולך עוד רגע...
זה מה, זה כאילו מושיבים אותך עכשיו, אתה מדמה את המנכ״ל השני?
כן.
זו טכניקה מאוד מאוד ידועה, אבל...
לא, הבעיה שהם...
זה שאתה ביום אויב כמעט נהרק.
לא, הבעיה שאני סבלתי והם נורא נהנו מזה שאני סובל, אז בקיצור זה המשחק שהבנתי שאני במסע ומתן זה לא לעסק, אני תמיד נורא מרחם על הצד השני וזה לא עובד. בצד שני הבנתי איזה שותפים נהדרים יש לי, שאם ככה הם עושים מסע ומתן זה נהדר, והם עשו את זה לא באכזריות, זאת אומרת, הם עשו את זה טוב. באיזשהו שלב אני הגעתי למסקנה שאני אוהב טכנולוגיה, והתחלתי לעסוק יותר בדברים בחוץ. אלי היום מנהל את BRM, עושה את זה יוצא מן הכלל טוב, וניר, אחרי שנחשף לבעיות במערכת החינוך, עם שהבת שלו הגיע לכיתה א', החליט שהוא הולך לשירות ציבורי, והיום הוא ראש עיריית ירושלים, מקבל את המשכורת הרצינית של שקל בשנה, מה שאני אומר, הוא בשביל שקל לשנה עושה עבודה שאני בשביל מיליון שקל ליום לא הייתי מוכן לעשות, אבל...
הוא אידיאליסט כנראה.
הוא עושה את זה... ניר הוא אופטימי ברמות בלתי אפשריות, ובאמת אני חייב להגיד שהוא מתחיל לסובב את ירושלים, זה מחלית גדולה, לוקח הרבה זמן לסובב אותה, אבל כבר ללא ספק, אני לא חושב שאני לא מכיר מישהו חוץ מניר עם האופטימיות שלו והיכולת הביצועית שלו, שמסוגל לעשות כזה דבר. מבחינתי זה כמעט משהו לנס. אני חייב להגיד שגם אלי ושלושתנו, דבר ראשון חברים, אחד הדברים המדהימים, אין בינינו הסכם שותפים. BRM רכשה את גרעין השליטה בדש, ובאנו לרגולטור, אז הוא ביקש את ההסכם שותפים, אז אמרנו לו אין, הוא לא ימין. זאת אומרת, אין דבר כזה. והדבר שלי הכי חשוב, אני חושב שלשלושתנו, הכי חשוב שלאחרים יהיה טוב. ואני כל פעם שפוגש את ניר, דבר שאני שואל, תגיד, אתה נהנה? אם הוא אומר לי כן, אז זה בסדר. אם לא, אז אני אתחיל להיות מודאג.
למרות שיכול להיות שבאמת אלי הוא מנהל מצוין, המציאות היא שבעצם BRM מאז ההצלחה הגדולה של צ'ק פוינט לא הייתה לה הצלחה כזו מסיבית.
זה לא נכון, היו. תראה, הצלחה גדולה כמו צ'ק פוינט לא היו הרבה בארץ בכלל. צריך לזכור שקיבלנו החזר אינסופי על הכסף כי הם החזירו את הלוואה. עכשיו, אבל היו לנו כמה הצלחות ברשימות. גם Backweb הונפקה, זה נכון שאנחנו לא מכרנו את המניות שלנו בזמן, אז אולי אישית לא עשינו מזה הרבה כסף, אבל הרבה מאוד עובדים של Backweb נעשו מיליונרים בזכות Backweb. חברות כמו Fraud Science שנמכרו לאיביי ב-250 מיליון דולר, גם הצלחה של BRM, O+ שנמכרה לאינטל, Whale שנמכרה למייקרוסופט, Movit שזה היום זו חברה ששווה, זה גם השקעות של BRM, יש לנו לא מעט, פורטפוליו די, בסך הכל די יפה. נכון שמודדים אותנו יחסית לצ'קפוינט, זה הכל מזה, אבל יחסית אנחנו בסדר.
הרף הוא מאוד גבוה.
הרף הוא מאוד גבוה וזה בסדר.
אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אותך ככה, אני זוכר שכבר לפני 3 שנים משהו כזה, שככה אני ואתה התכתבנו כחלק מהתחקיר לספר שאני כתבתי על ההיסטוריה של הווירוסים למחשב, סיפרת לי שאתה נורא מתעניין בשימור דיגיטלי, שזה שימור של מידע דיגיטלי, שזה אחד מהנושאים שאתה ככה קרוב אליהם. למה זה ואיך זה חיבר אותך דווקא ל-MyHeritage?
אז נתחיל ככה, MyHeritage זה חיבור בהרבה מישורים. זאת אומרת, החיבור הראשון היה שגלעד, בתור סטודנט בטכניון, עבד ב-BRM, הוא היה אחראי על החבר'ה שעשו reverse engineering לווירוסים, ואז אני גיליתי בחור שהוא השילוב הנדיר של ראש וטוסיק. הבחור, א', באמת חכם בצורה יוצאת דופן, וב', עובד קשה בצורה יוצאת דופן. נעשינו חברים מאוד טובים, אני זוכר גם, יום אחד הוא בא אליי, שאלי רוצה שהוא יעבור לארצות הברית. אלי, גלעד היה, אחרי שהוא גמר את הלימודים, התחיל לעבוד ב-BRM, וב-BRM הוא, בתור איש BRM, עבר לעבוד בבקוויב. והיה אחד המהנדסים הכי טובים בבקוויב, היה באמת מהנדס מבריק, ללא ספק. ואז אלי ביקש ממנו לבוא להיות מהנדס אפליקציות, סייל ספורט בארצות הברית. וגלעד מאוד היה בהתלבטות, כי מצד אחד זה כאילו פגיעה מקצועית, כי אתה פתאום להיות מהנדס בכיר בארגון הפיתוח, אתה הופך להיות עוזר למחירות או מהנדס אפליקציות, שמבחינתו זה היה כאילו
ירידה
בדרגה, בפרסטיג'ה המקצועית. אז הוא בא להתייעץ איתי מה לעשות. אז אמרתי לו, גלעד, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אז הוא אמר, אני רוצה לעשות סטארט-אפ. אז אמרתי לו, תראה, היום כשאתה מהנדס בבקוויב, אתה רואה מייל דיפ אינץ' וייד. אתה רואה בדיוק את פרויקט שאתה עושה, ומה שאלי מציע לך זה לראות מייל וייד. מה שאני מכיר אותך, אתה תראה גם מייל דיפ. ואתה תראה איך חברה עובדת, איך מחירות עובדות, איך שיווק עובד, איך זה, ובאמת עשה את זה, עבר ל3 שנים בארצות הברית, וחזר, ואני אמרתי, כל דבר שגלעד עושה, אני משקיע בו, אלא אם הוא אידיוטי באופן ברור, הסטארט-אפ הראשון שהוא עשה היה באמת בקלסיפיקציה הראשונה, וסטארט-אפ, ואז יום אחד גלעד מזמין אותי ואת רעייתי לשעבר אליו הביתה, ואומר, אני רוצה להראות לך משהו. ופותח את זה, מראה לי אוסף מדהים, שאני הייתי בשוק של מסמכים היסטוריים. דרכון שמשה שרת, שירים בכתב ידה של רחל, מתברר שהוא שנים אוסף פרטים היסטוריים, וכמובן כל דבר עם הסיפור, ולא, זה לא הולך למחירות פומביות, והוא מאוד מתמצא נורא מעניין אותו היסטוריה. שזה פן שלא הכרתי בו כל כך, ואני לא זוכר אם זה היה באותו ביקור, וזה ביקור אחרי, זה הוא מראה לי, הוא אומר, בוא עוד פעם, אני עולה למעלה, הוא מראה לי תוכנה לעץ משפחה, שהוא עובד עליה, וזה הוא אומר, התחלתי לעשות את העץ משפחה של המשפחה שלי, וגיליתי שאין כלים טובים, אני הכרתי את זה מאוד, כי אני התחלתי לבנות מודל של רכבת חשמלית, וראיתי שאין תוכנה לניהול של מודלים של רכבת חשמליות, אז כתבתי אותה לבד. זאת אני הבנתי את הראש, מתכנתים רציניים, כותבים מה שהם צריכים, ולא
פותרים את הצרות של עצמם.
פותרים את הצרות של זה. והוא אמר לי שיש שלב, אז הוא החליט להפוך את זה לחברה, הוא אמר לי שבארצות הברית גניאולוגיה זה התחביב השני אחרי איסוף בולים. אני חושב שהיום זה כבר התהפך, כי בולים כבר קשה.
עדיין זה התחביב השני, אבל מדברים על סדר גודל של 80 מיליון איש.
עכשיו, אחד הדברים המדהימים, זה שתחביב שגדל מאוד. כי היום יש דור של מלחמת, נסתכל על האירועים היסטוריים, יש דור שלם של מלחמת העולם השנייה שהולך ומתקלה. ואנשים יש להם sense of urgency לשמור זיכרונות. פה זה מגיע לנושא של שימור דיגיטלי. זאת אומרת, אני אחד הדברים שהייתה לי פגישה עם קרובת משפחה שהיא ארכיאולוגית, והיא סיפרה סיפור על הגניזה בקהיר. עכשיו, הגניזה בקהיר צריך להבין, זה בעצם מצאו מזבלה. זאת אומרת, זה לא היה משהו שנועד לשימור. דברים שנועדים לשימור יש ויודעים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בהיסטוריה, וקשה לפעמים לגלות, זה בסדר, את המלאכים אנחנו יודעים מי כבש את מי ומי זה ומי ההוא, אבל איך חיו?
אנשים הפשוטים.
איך חיו? איך נראו החיים? עכשיו, מה שקורה שזה בעצם אינפורמציה שלא נועדה לשימור. והגניזה בעצם עצום הסבלה, שבמקרה זה היה לחרסים על זה, ואפשר, זה נשמר.
פשוט זרקו, מה שקרה שם זה היה איזשהו מעין
גניזה מחסן, של בית כנסת.
כן, של בית כנסת. פשוט זרקו, היה מין איזשהו נכון, חור שזרקו דרכו את הדבר הזה.
יפה,
ובשל שלב זה נחתם, ומצאו אותו אחרי...
מצאו את הפח זבל אחרי כמה מאות שנים, ואז ידעו המון על זה. ואז חשבתי, רגע, מה ידעו עלינו? זאת אומרת, לפני 50 שנה כתבו מכתבים, אז על איינשטיין למשל יודעים המון מההיסטוריה, בגלל שיש את המכתבים שהוא כתב. ואמרתי, מה ידעו עלינו? זאת אומרת, כלום, שום כלום. הרי היום דיסקט של 8, כאילו אני עוד זוכרת דיסקט של 8 אינץ',
אי אפשר לקרוא את זה יותר.
אתה יודע, אשתי פתאום הביאה איזה CD, לקח לי איזה שעתיים למצוא איזה קונן שיודע לקרוא אותו.
אנחנו קוראים לזה The Digital Dark Ages.
לא ידעו כלום, שום כלום. ובעצם זה די מדאיג. עכשיו, יכול להיות שקצת עם הענן זה קצת נרגע, כי באמת יש מערכות שמשמרות יותר. למשל, לי הייתה דילמה, איפה אני שומר את התמונות שלי? אז זה ברור לי שבאלבום נייר זה נחמד, על המצלמה זה לא שווה כלום, על המחשב האישי זה כנראה שווה עוד פחות, ובגוגל פוטוס או באייקלאוד זה כנראה שווה משהו, כי בכל זאת רידננסי וזה, זה כנראה... אבל אני די מודאג, עכשיו, לא כל כך מודאג, כי אני אמת עד אז, אבל יש פה בעיה. MyHeritage במובן מסוים עונה על הבעיה הזו. זאת אומרת, זה בעצם, אני רואה את זה כחברה לשימור זיכרונות. היום דרך יש לנו טכנולוגיה מטורפת של לעזור לך למצוא את ה...
לנבור בארכיונים. לנבור
בארכיונים, ויש שם המון באמת...
מה שקורא סמארט מאץ'.
כן, סמארט מאץ' ורקורד מאץ', ויש להם המון טכנולוגיה לינגואיסטית, של זהות שמות דומים ותרגומים של תרגם שמות, בקיצור... וזה הכל כמובן...
חברה ישראלית שהיא גאווה, אני חושב, היא מהגדולות בתחום שלה, או השנייה...
השנייה בגודלה, עוד פעם, ומרתקת. יש פעם המון, המון טכנולוגיה והמון נשמה.
אז ירון גלאי, שהוא המייסד של Outbrain, שגם היא כבר הופיעה בעושים עסקים, שרצה לשמוע ממך על בניית רכבות. למה הוא שואל אותך על בניית רכבות?
או, הסיפור מתחיל בזה שאני שונא לקנות בגדים, באופן מפתיע, כאילו לא מפתיע. קיצור, היינו בגרמניה, אנחנו בקולבו, ואני עורם את הבגדים וסובל יותר ויותר. בסוף מגיעים עם כל הערימה לקופה ואומרים שלא מקבלים כרטיס אשראי. אני חשבתי שאני... זה גמור, כי היה ברור שמזומן אין, וצריך לעשות את הכל עוד פעם. קיצור, יצאתי מאוד מצוברח מהחנות בגדים, ומול החנות צעצועים. נכנס לחנות צעצועים, קומה ראשונה, בימבות, כל מיני כאלה, קומה שנייה, זה קצת התקדם. קומה רביעית זה כבר הגיע באמת כמו שצריך רכבות. עכשיו בגרמניה מי שלא ראה חנות צעצועים, יש קומה שלמה של רכבות, ואני החלטתי שאני, תמיד שהייתי ילד, היה לי קטלוג של מרקלין ליד המיטה, זה היה בתי ספר, בתור, תמיד חלמתי על הקטלוג, איכשהו לא יודע למה, אז לא עבר את הדרגה של הספר. קניתי את הסקייל הכי קטן, זאת אומרת, הקנה מידה הכי קטן, קניתי כזה כזה, והרכבתי במשרד. והשותף שלי ראה את השותף שלנו האמריקאי ראה את הדבר הזה מסתובב במשרד. עכשיו אנחנו עושים קאט בסרט, שש שנים אחרי זה, הוא מטלפן אליי ואומר, My neighbor is selling his house, השכן שלי מוכר את הבית. אז אני אומר לו, זה מאוד נחמד, אבל השכן שלך גר בניו ג'רסי, למה זה מעניין אותי? אנחנו באותו זמן קנינו שטח לבנות בית במושב בית זית. הוא אומר, לא, אתה לא מבין, יש לו רכבת בבית, וזה נורא גדול, וזה כמו המטבח שלי, והיה לו מטבח ברוך השם. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אתה תשאל את השכן שלך כמה הוא רוצה בשביל הרכבת, ואני אלחם באופי הפולני שלי. רק שאלה אחת שאלתי אותו, ורגע, מי היצרן של הרכבת, איזה סוג של רכבת זה? אז הוא אמר, LGB. אני הייתי בטוח, זה מרקלין, הרכבות הקטנות. הלכתי לאינטרנט, כותב LGB, זה כבר היה אינטרנט. אני רואה שזה לימן גרוסבן, רכבות גדולות זה רכבות לגינה. זה נורא הדליק אותי, הרעיון הזה לבנות רכבת בתוך בחוץ בעצם, לא בתוך ובין השאר, כמה שבועות אחרי זה נולד הבן שלי, הוא היה בן שבוע, עכשיו שיש בן, צריך רכבת חשמלית, זה מסורת, כאילו...
כשהוא בן שבוע זה בטוח שזה
נורא חשוב. שבוע הוא לא...
הוא בטוח יענה מזה.
כן, איך הוא יגדל, כאילו...
זה הסימה שאני קונה את כל משחקי מחשב שלי, זה בשביל הילדים.
כשהיינו בארצות הברית, רן קנה לבן שלו דום. דחוף, הילד חייב.
הילד חייב.
כן, בקיצור, קיבלתי פס מראיתי זה ל-24 שעות לארצות הברית, עלינו פגישה זה, נסעתי. כבר סגרנו על המחיר, פחות או יותר, אמרתי, לא היה לי מושג מה אני קונה, ראיתי את מה שה... עכשיו, מה שהתברר זה היה בן אדם מבוגר שאסף את זה כל החיים, הוא עבר לבית אבות, וילדים שלו מכרו את הבית, ובין השאר צריך להיפטר מהרכבת.
בקיצור, יכולת לא רק לקנות ממנו, יכולת לקבל כסף רק בשביל לפנות את הרכבת.
זה כמעט היה ככה. עכשיו, אני ראיתי את הדבר הזה, כבר הבנתי קצת מחירים וזה, ראיתי שגם עשיתי עסקה די טובה, זאת אומרת, הם הבינו פחות ממני, כמה שאני לא הבנתי כלום. חזרתי למשרד, אמרתי למנהל כספים, עכשיו תעשה וואי טרנספר, לפני שהם יבינו בכלל מה הם מכרו. טוב, נתקעתי מרכבת שצריך להרוז אותה, לקח עוד, איכשהו מצאתי מומחה לאריזת מודלים.
מה זה כזה דבר? רק בשביל לסבר לנו את האוזן.
שלושה חודשים אחרי זה הגיעו 2.5 טון רכבות לארץ, ב-58 ארגזים. אני לא בטוח שרכבת ישראל עושה משלוחים.
זה מכוניות קטנות, זה לא...
לא, לא, זה הגיע, בדרך כלל כמה ארגזים נאבדו, אבל זה היה יותר, אבל בכל אופן...
כמה קרונות יש שם וקטרים?
יש כמה מאות קרונות וכמה עשרות קטרים ו...
אז אני מבין שעברת ממודל קטן שקנית בקומה רביעית של רנולד בגרמניה, לסדר גודל תעשייתי פחות או יותר.
אז גם היה טלפון לארכיטקט, זאת אומרת, זוכר את הבית הזה שאתם תכנים בבית זית, יש שינוי קטן בספציפיקציות, זה תחנת רכבת. בקיצור, ארכיטקט הגיע, בהתחלה הזה, הראיתי לו, עכשיו מה שקרה, זה הגיע, היה במחסן, המזלי שאנחנו שכרנו בית, זה הבעל בית, עוד היה מספיק נדיב לתת לנו איזה מחסן לשמור את הדבר הזה. פתחתי ארגז אחד, זוכר, הוא עמד ואמר, "Oh shit, 10 דקות, ככה כנראה ארכיטקטים עושים מדיטציה." ומאותו רגע הוא שיתף פעולה. ובעצם הבית תוכנן עם הרכבות בפנים, עכשיו זה פרויקט שאני עובד עליו כבר כמה שנים, ויקח עוד הרבה שנים, כי אני החלטתי שאני עושה את זה לבד עם חברים, ולא לוקח בעלי מקצוע שיעשו את זה, כי זה דוגמה קלאסית שהדרך היא המטרה. ועוד פעם נחזור לאינטרדיסציפלינריות, אחת הסיבות שאני מאוד אוהב לתחביב הזה, כי זה תחביב אינטרדיסציפלינרי. כתבתי תוכנה לניהול המודל, ודרך אגב המון דברים במערכות הפעלה הבנתי רק שכתבתי, באוניברסיטה לימלו אותי, אבל להבין, זה, כמו שאמרנו, זה דרך התחת, הבנתי רק שכתבתי תוכנה הזו, למשל, מה זה דדלוק במחשבים? אז תחשבו ששתי רכבות עומדות על הפס, ושתיהן מנסות, כל אחת מנסה להגיע לחצות, אז אחת מחכה לשנייה. מושג במערכות הפעלה שנקרא סטרוויישן, או ערבה, שיש לך רכבת אחת שרוצה לעשות מסלול ארוך, כל הזמן היא לא יכולה, כי רכבות חותכות אותה.
זה הדגמה של קונספטים במערכות הפעלה.
אז יש המון דברים שהבנתי, רק שכתבתי את התוכנה הזו, שבאמת הבנתי את ה... ראיתי איך זה קורה, זאת אומרת, רכבת לא זזה.
אז נדבקת בווירוסים של... בווירוס של רכבות, דגמי רכבות.
יפה, זה גם תחביב של תוכנה וחשמל ונגרות, הכל.
אז לך, רון גלי, שגר בניו ג'רזי, אנחנו מזהירים, זה 2.5 טון בדרך אליך.
אז אני אשאל עוד שתי שאלות ברשותך לקראת סוף הרעיון. יהודית אפרים, המאזינה שלנו, שואלת, איזו תכונה חשובה צריכה לדעתך להיות לאדם שרוצה לפרוץ דרך, וכיצד מתמידים והולכים עם הרעיון עד הסוף, גם אם מסביבך אחרים הם
סקפטים. אז פה אני תמיד אומר, יש פה פרדוקס. אני קורא לזה פרדוקס היזם, כי אחת הבעיות זה שאתה צריך לדעת מצד אחד, אתה צריך לדעת להפסיק להשקיע ברעיונות לא טובים, מהר, תמיד אומר שאחד הבדלים בין יזם לקרן, זה שיזם יש לו כדור אחד באקדח. אולי שתיים עד שהוא מתגרש. כי ההשקעה, אנשים לא מבינים את להיות יזם, זה להיות טוטלי. אז יש לך כדור אחד או שניים בקנה, ולקרן סיכון יש הרבה כדורים, אז תפסיד פה, תרוויח שם, זה מודל סטטיסטי. אז אני אומר, אם יש לך כדור אחד בקנה ואתה כבר יורה, אז עדיף לפגוע בפיל מאשר בנמלה. אז אתה צריך איכשהו להבין אם הרעיון שלך הוא פיל או נמלה, ואתה צריך לעשות את זה די מהר, כי חבל לבזבז את הזמן לנמלים, למרות שזו חיה מאוד חמודה. מצד שני, רק הקשנים שורדים. זאת אומרת, יש פה תמיד את הדילמה, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני מספר את הסיפור על שני סוחרי נעליים שמגיעים לאפריקה, אז אחד אומר לשני, יאללה, הביתה, אין פה שוק, השני אומר, נפלת לראש, כולם יחפים. אתה אף פעם לא יודע איזה סוחר אתה. וצריך פה, לכן קשה לתת תשובה מאוד טובה לזה, כי... אתה צריך להיות מצד אחד עם חושים חדים, לדעת תוקעת מהר, מצד שני רק כשאנשים שורדים. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה שומע את הסיפורים, סיפורי גבורה אחרי המדורה, אתה שומע אותם מאלה ש...
אלה שהצליחו.
אלה שהצליחו. ואתה תמיד מגלה שיש רכיב מאוד גדול של הקשנות בעסק הזה. שכולם שכבר הספידו אותך וזה. העניין הוא שכנראה בחלק גדול מהמקרים צודקים, ואת הסיפור שלהם לא תשמע.
אני חושב שזה מתחבר יפה מאוד לאחד מהלקחים שדיברת עליהם קודם, שזה להתייעץ עם האנשים הנכונים. חנינה במקרה שלך, במקרה שלכם, ואם אתה מתייעץ עם האנשים הנכונים והחכמים, יכול להיות שתקבל גם תובנות.
ואחד המחקרים הנורא מעניין שקראתי, זה היה פעם מחקר שבדקו, לקחו 200 אנשים שאמרו שיש להם מזל בחיים, וראינו אותם, ואחרי זה 200 איש אמרו שאין להם מזל בחיים, שפרספשן, התפיסה שלהם לגבי עצמם זה שאין להם מזל, וניסו לראות אם יש דברים משותפים. אז אחד הדברים המשותפים שגילו זה שאנשים עם ברי המזל, עצום הנחה שסטטיסטית חיים זה לא באמת מזל, זאת אומרת, אבל גילו שאחד הדברים שאנשים עם מזל מחליטים מהר, ואנשים בלי מזל מהססים, זאת אומרת, לכולם יש את ההזדמנויות, אלה עם המזל יודעים להחליט ולתפוס אותם, ואלה בלי המזל נותנים להם לעבור מצד לצד. אני חייב להגיד שאני מסתכל עליי, למשל, היו לי כמה החלטות קרדינליות בחיים קשות. אני מחליט לאט, אבל כשאני מחליט, אני מחליט עם כל הלב, זאת אומרת, אני לא מייסס. לכן קשה, התשובה היא נורא קשה. אם זה היה רצפט נורא פשוט, אז היו הרבה יותר סטארט-אפים מוצלחים. אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, צריך יותר מזל משכל ואסור להיות טיפש.
אופיר רוב, שאל שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה התחום המבטיח ביותר בסטארט-אפ ישראלי? והוא אפילו קצת פירט, עם הפינטק, מובייל, הבטחת מידע. אני מוסיף בתחום הרפואי, הלפקר.
תראה, קשה לי לענות בדיוק. אני חייב להגיד שאותי היום הכי מרגש זה התחום הרפואי, כי אני חושב ש... בוא נתחיל ככה, זה שאני ביירים הצליחה בתחום הסקיוריטי, זה די נוגד את האופי שלי. אבל זה כמעט תאונת עבודה, כי אני באמת מאמין שאנשים טובים מיסודם, ותחום הסקיוריטי בעצם בנוי על ההנחה שאנשים רעים מיסודם. התחום הרפואי מאוד מעניין, הוא מעניין גם משום שאני מאמין שהרפואה נמצאת בפני, מה שנקרא, inflection point, נקודת מפנה, כי רפואה עוברת, נקרא לזה, מפרקטיקה למדע. מתחילים באמת להבין. מושגים בסיסיים כמו זקנה, וזה מרתק. אני חושב שזה יתבטא בזה, שאני חושב שאנחנו נחיה אולי קצת יותר מההורים שלנו, הילדים שלנו יחיו הרבה יותר מאיתנו, והנכדים שלנו יחיו הרבה הרבה יותר מאיתנו. שזה דרך אגב מעבד דיון פילוסופי ארוך, איך תראה הכלכלה בעולם כזה שאנשים לא צריכים לעבוד.
נכון, יש לנו פרק שלם שעסק בזה, שובו של המלך לוד. פרק 140 ו...
אני זוכר, שמעתי אותו,
46.
אבל אני חושב, אבל זה יותר מזה, זה מה שאותי מדאיג זה שכל פעם שהיה, יש שינוי במודל הכלכלי, זה נהרגים כמה מיליוני איש עד שמחליטים מה המודל הנכון. אז עוברים מקומוניזם לנאציזם, שזה בעצם במאה ה-20, ואני לא יודע מה יקרה. זאת אומרת, כמה אנשים, כמה מהר האנושות נמצאת התשובה לזה. כי המדע שם. לכן אני חושב שהיום התחום הרפואי הוא מרתק. אני יכול להגיד שאני שאלתי את אבא שלי, שהוא פרופסור לפיזיקה, למה למדת פיזיקה? למה אנחנו ללמוד פיזיקה? אז הוא אמר לי שבשנים שהוא היה צריך לבחור תחום, פיזיקה זה המדע שקרה בו הכי הרבה. שאלתי לו, במה היית לומד היום? אז הוא אמר, היום הייתי לומד ביולוגיה, ללא ספק. כאילו, זה המדע שקורה בו, שיש בו את ההתפתחויות הכי מהירות והכי מרתק. ואני חייב להגיד, גם בחשיפה לסטארט-אפים וזה, אנחנו רואים דברים יוצאים מן הכלל מעניינים. ויש פה עוד אפשרות באמת to make the difference. בהרבה דברים בעולם התוכנה, אתה יודע, אני תמיד מדמה את זה שנוצר תחום חדש, זה כמו נחל שפורץ דרך, ואנשים כמו זה רוצים ישר לחסום אותו. בהתחלה זורקים את הסלעים הגדולים, מייקרוסופט, IBM, אחרי זה זורקים את האבנים היותר קטנות, בשביל לחסום את המרחק שנשאר בין האבנים, בסוף שמים חצץ, ובסוף גרגרי חול, בשביל אם יש טיפה פה שנוזל קצת רטיבות, ובהרבה מובנים, בחלק מעולם התוכנה, אני חושב שלא נשארו הרבה סלעים גדולים, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו, רוב החברות שאנחנו רואים היום, זה אבנים קטנות וחצץ, ובתחום הרפואי יש עוד הרבה סלעים. אז לכן אותי אישית זה מאוד מעניין, אני לא אומר שזה הדבר שהוא הכי משתלם, יכול להיות זה מוקדם מדי, יכול להיות כל מיני צרות.
אנחנו ראינו פה לפני יום את מוטי פרימר מחברת MST, הם מפתחים מדיקל דיווייס בתחום של הניתוחים הלפרוסקופיים. אני מוכרח להגיד שאחד הדברים שעיקרו אותנו זה זמן הפיתוח והם... סטארט-אפ למעשה כבר כמעט 12 שנה.
זה נכון.
ורק עכשיו הם יצאו עם מוצרים.
זה נכון. התחום הרפואי הזה, יש כמה בעיות מבניות בתחום הזה שאני מקווה שיפטרו. החל מזה שחברות תרופות היום, המודל העסקי שלהם, חולה לא כל כך מעניין אותם. זאת אומרת, בעלי מניות הרבה יותר חשובים מהחולים. לכן תרופות נורא יקרות ולא נגישות. חלק מזה נובע מזה שה-FDA יכול להיות שזה קצת גולם שקם על יוצרו. שהתהליכי רגולציה הם כל כך קשים, שבעצם זה מעכב במקום להגן, או בנוסף להגנה, שלא אומר במקום, אבל זה מעכב. יש עוד תחום מאוד מעניין בתחום הרפואה, שכן נוגע לתחום התוכנה, זה שכל נושא של Deep Learning, דיאגנוסטיקה. יותר ויותר ברור שעוד 20 שנה, מי שיחליט מה יש לך זה מחשב. זה תחום שבאמת נוגע לבינה מלאכותית. אני חייב להגיד שמי שרוצה קצת להבין את הכוח, אחת האפליקציות שאותי מאוד מרשימות זה Google Photos. תעשו פעם סרצ' ותכתבו דוגס על תמונות שלכם, ובהנחה שאתם צילמתם כלבים, הוא יודע למצוא כלבים. אחרי זה תכתוב קאטס, והוא יוצא לך חתולים. עכשיו, מה שאני יודע, הבעיה הזו של להחליט מה זה, הרי כלב וחתול זה נורא דומה. לנו בתור בני אדם נורא קל להבין אם זה חתול או כלב, אבל תחשבו רגע למחשב, כמה זה מסובך להבין אם מה שהוא רואה זה חתול או כלב. יש המון התקדמות בתחום הזה. עכשיו, אני מניח שגוגל, חלק גדול מהמוטיבציה לפתח את זה, זה כל הנושא של נהיגה אוטונומית, שפתאום אני חושב צריך להבין מה הוא רואה. אבל זה ילך להמון תחומים. אחד מהם זה התחום הרפואי. מחשב יוכל לקבל בדיקות ולקבל, בפרט אם יבינו יותר מה קורה, ובאמת לעשות דיאגנוסטיקה הרבה יותר טובה מרופא אנושי. זה גם צד שהוא לדעתי סופר מעניין.
שאלה נוספת שמגיעה מאיתן מסורי, האם מערכת החינוך של היום מוציאה מהנדסים פחות טובים מזו שלפני 20 שנה, יחסית לעולם?
אני לא מכיר את העולם, אני יכול לדעת, יכול להגיד מה אני הייתי חושב שכדאי לשפר, במערכת החינוך, כמו שאמרתי, זה לחשוף יותר נוער ליותר תחומים בגיל יותר מוקדם. אני חושב שההנדסה היום היא טובה. אני חושב שהיום דווקא להבדיל ממה שהיה שאני למדתי, שיותר קשר בין האקדמיה לתעשייה. אני חושב שצריך יותר מסלולים, לאו דווקא אקדמיים. אני חושב שיש היום בארץ, אני לא מדבר על תחום ההנדסה, יש עודף הערכה לאקדמיזציה וחוסר הערכה לבעלי מקצוע. אני חושב שלהיות רצף טוב, או חרט טוב, או נגר טוב, זה לא פחות מכובד מלהיות עורך דין טוב, או רואה חשבון טוב. ואני הייתי יותר שמח לראות אנשים שהולכים ללמוד להיות בעלי מקצוע טובים, ורחבי השכלה, מאשר דווקא ללכת ללמוד איזה תחום אקדמי, שגם קשה למצוא בעבודה, אבל זה שלומדים את זה באוניברסיטה, ולא לאו דווקא יתרון.
אני חושב שגם על הדרך ענית על השאלה של רועי שיקלר, על כמה תואר אקדמי חשוב ורלוונטי בימים של התקדמות טכנולוגית כזאת מסיבית. נועם אורבך שואל, מה דעתך על ההובלה הישראלית בתחום הנוזקות למיניהן, הימורים, פורנו, ועל התפקיד המרכזי של תחומים אלו בעולם ההייטק הישראלי? אני לא בטוח שנוזקות זה המילה...
אני לא חושב ש... אני חושב שישראל לא מובילה בתחום הזה, אני חושב שיש מעצמות, ננסח את זה בעדינות, שהן לא דוברות אנגלית, שמוליכות התחום הזה בהרבה יותר חדווה. אני חושב שזה שיש חברות גדולות, חברה גדולה שהתחילה בתחום ההימורים, אני יכול להגיד את זה ככה, אני לא אשקיע בחברות כאלה.
והשאלה האחרונה היא ממנדי סילברסטון, כחרדי מודרני, אילו יתרונות וחסרונות הוא רואה בניסיון הצבאי על פני לימוד במוסד אקדמי נחשב?
תראה, אני אתחיל ככה, לי הצבא נתן המון. אני יכול להגיד שיש כמה דברים שהצבא נתן, אחד הדברים שהצבא נותן, הוא לוקח אנשים צעירים ושם אותם בעמדות אחריות שבחיים האזרחיים, בגלל התחרות ובגלל זה, הם לא יגיעו. זאת אומרת, אני למשל, בצבא נתנו לי לפתח מערכת מוטסת, שהיום אני רואה את זה בראייה לאחור ככמעט חוסר אחריות, אבל אני הייתי אחראי על מערכת בתור בוגר תיכון פחות או יותר, פיתחתי תוכנה למערכת שאם היא לא הייתה עובדת, המטוס לא היה נופל, אבל לא היה טעם לטיסה שלו. עכשיו, אני מסתכל על זה אחורה, אני פשוט נפעם מאיזה אחריות נתנו לי. וגם השירות הצבאי של עומרי היה מדהים, מבחינת טכנולוגית. זאת אומרת, אני חושב שהצבא באמת מאפשר, נותן הזדמנויות להגיע, להיות על ה-bleeding edge של הטכנולוגיה, או בעמדות ניהול, או בעמדות הכרעה, או שאתה מרגיש את התורם, דברים שיכולים לקחת לך עשרות שנים בשוק האזרחי להגיע לעמדה דומה.
אם בכלל.
אם בכלל.
בחלק מה... גם בשירות הקרבי, אתה יוצא לך לפקד על יחידות או על צוותים שאין...
אני חושב לכם שהצבא נותן ניסיון לחיים, זה באמת לקחת, לקבל ניסיון עם מדחיס. אני חושב שלימוד במוסד אקדמי, יש בו יתרונות, יש חסרונות, אני חושב שלומדים כל החיים. יש את הפתגם האלו שאתה לומד כל החיים, בסוף אתה מטיפש, אבל לצבא יש המון added value בזה, אני תמיד, יש לי הרבה דיונים עם ילדים, כן להתגייס, לא להתגייס, למה להתגייס, אני אומר, זה נורא פשוט, הצבא מנצל אותך, ואם יש לך שכל, ואתה יודע להסתכל, אתה יכול לנצל את הצבא, לא במובן הרע של המילה, אלא לנצל את ההזדמנויות שהצבא נותן.
יש לנו מסורת בו עושים עסקים, שבה כל מרואיין יכול להמליץ או לבקש את הבא בתור שיופיע בתוכנית שלנו, מישהו ש... הוא היה רוצה לשמוע, הוא היה רוצה אולי ללמוד ממנו, ולפעמים גם היה רוצה להיות חלק ממי שמראיין אותו.
אז האמת היא שאני בדי בדילמה, זאת אומרת, יש כמה אנשים שהייתי רוצה, אני חושב שמי שעשוי להיות בחור שאפשר גם ללמוד ממנו, והוא גם בכל זאת דור אחד יותר צעיר ממנו, הרבה דורות יותר צעיר ממני, ואני מעריץ אותו, כמו שאמרתי, זה גלעד יפת, המנכ״ל של MyHeritage. אני חושב שגם טכנולוגית הוא נורא מעניין, גם האופי שלו הוא מאוד מעניין. אני חושב שהוא גם יכול לתת המון, לתרום המון לאחרים. עכשיו, אני לא יודע אם הוא יכול להיות שהוא יהרוג אותי, כי אני לא דיברתי איתו, זה קצת להפיל עליו תיק.
אז אתה תצטרך להביא אותו.
זה קצת להפיל עליו תיק.
כן.
אבל...
אבל בכל מקרה, מאוד מעניין שאדם שאתה הכרת דווקא כמישהו שצעיר ממך, וגדל אצלכם ב-BRM במידה מסוימת, זה מישהו שאתה מאוד מעריך בצורה כזאת, זה מאוד יפה לראות.
יש הרבה עובדים שאני מאוד מעריך. אני קורא להם מועצת גדולי התוכנה.
מועצת גדולי התוכנה. מכל מלדה הסקרתי. אז תודה רבה לך, יובל, על הרעיון הנפלא והמדהים הזה, ואני מקווה שהוא ככה ייתן את הפרספקטיבה לחבר'ה היותר צעירים מאיתנו, איך זה היה להקים סטארט-אפ. אז לא קראו לזה סטארט-אפ, כשאנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, בעידן של הבאודים הבודדים שרצו שם באינטרנט. אז תודה רבה לך, יובל. הרבה הרבה בהצלחה, ותהנה עם הרכבות.
תודה רבה.
זהו, עד כאן. תודה רבה ליובל רחבי, שמהאושר האדיר של סיפורים משעשעים ואנקדוטות חכמות שלו, שמעתם רק קמצוץ. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר מאוד סקרן לראות את אוסף הרכבות של יובל, והבטחתי לו שיקפוץ לבקר. עושים עסקים נמצאת? בכל מקום. יש לנו קבוצת פייסבוק וקבוצת לינקדין, שקישורים אליהן תמצאו באתר שלנו, ranlevi.com/biz. יש לנו גם אפליקציה לאנדרואיד ורשימת תפוצה במייל שאפשר להירשם אליה גם כן באתר. רוצים להשתתף בעושים עסקים או להציע לנו מרואיין שאפשר ללמוד ממנו דבר או שניים? אני רוצה לשמוע. ran@ranlevi.com. עושים עסקים מהמפיק עידן כהן, דני תימור על הניהול העסקי ואני רן לוי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.